Ken. בוקר טוב ושלום לכולם. אנחנו בפולמוס עם הקראים הכופרים בתורה שבעל פה. אני חושב שאנחנו באמצע סעיף למתה במאמר השלישי, כן, במהדורת הרב קפח ועמוד קוף כפבית כתורתנו. כתורתנו לא קשורה בהלכה למשה מסיני, או בהלכה שנובעת מן המקום אשר יבחר השם. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. במעמד שופט, מה? זה בית דין שבלשכת הגזית, וזה קשור באופן ייחודי לעניין קידוש החודש, כמו שהגמרא אומרת שם בסוף ברכות, שאינו רשאי, אלא אם כן לא הניח כמותו בארץ ישראל, ויצא מארץ ישראל. כלומר שבעצם יש מרכז אחד שהוא הסמכות, זה או מסיני ואחר כך מירושלים. במעמד, כן, ושם נמצאים שופטים ושוטרים וכהנים וסנהדרין, ואנחנו מצווים לשמוע את השופט העומד בכל דור, וכמו שאמר, ואין השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. ואחר זה, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן, ומת האיש ההוא, וביערת הרע, שם כתוב מישראל, מקרבך זה כתוב אחר כך, או לפני כן לגבי עובד עבודה זרה. השווה את המרי בכהן ובשופט בחמורה שבעבירות, בעבודה זרה, באומרו וביערת הרע מקרבך. יש שם באמת שתי פרשיות סמוכות, פרשת ראה ופרשת שופטים, ששם מדובר על עובד עבודה זרה שנאמר וביערת הרע מקרבך, ועל זקן ממרה, כן, ואיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל השופט אשר יהיה בימים ההם. זה אדם שלא מקבל את הסמכות, די אם הוא חכם גדול, הוא לא מקבל את הסמכות של בית דין הגדול, וביערת הרע מישראל. אז זה רע וזה רע, כלומר, אי קבלת מרות של ההיררכיה ההלכתית היא לא פחות חמורה מעבודה זרה. והסמיך אחריו וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. כן, מישהו כאן העיר ביום חמישי, לא זוכר מי, אחרי הלימוד, רואים את זה באופן מופלא בסיפור שם עם רבי יהושע ורבן גמליאל, בוא אליי עם מקלך ותרבותך ביום הכיפורים שחל על פי חשבונך. אז רבי יהושע סובר שזה יום כיפור, אבל הוא מבין שצריכה להיות סמכות הלכתית אחת, ולכן הוא שומע, מקבל את המרות של רבן גמליאל. מה? יש שתי פרשיות שם שהן סמוכות בדברים י"ז, שם כי ימצא בקרבך, כן, אדם שעובד עבודה זרה וביערת הרע מישראל, ולגבי זקן ממרה וביערת הרע מקרבך, בסמיכות ברשיות, אתה רואה שזה אותה חומרה, התורה מתייחסת, זה רע שצריך לבאר אותו. הגיע ביום שלו, של רבי יהושע. נו, למה אחר כך? בעצם זה שהוא בא ביום שלו מקלך אותה אומרך, זו קבלת מרות. הוא חילל את יום הכיפורים, בוא אליי במקלך ותרמלך ביום כיפורים שחר לפי חשבונך. הוא בא, וגדלות נפש עצומה, כלומר, זה הבנה כמה אחריות הייתה לחכמי ישראל. סיפור מדהים. כל זמן שהסדר קיים מן העבודה והסנדרין ויתר הקבוצות, כן, העבודה כנראה עבודת הקורבנות, והסנדרין ויתר הקבוצות אשר בהם משלם הסדר, ויהיה רצוף בהם הדבר האלוהי בלי ספק, או בנבואה, או באימות והערה, כן, אימות לאל ראינו בסעיף למד ב', שהכוונה היא לרוח הקודש ששרתה על החכמים, או באימות, כן, שהקדוש ברוך הוא כלומר מאמץ אותם, מחזק את חוכמתם באמצעות רוח הקודש, או בנבואה, כמו בבית ראשון, או באימות והערה, כמו שהיה בבית שני. ולא ייתכן על כגון אלה קנוניה או הסכמה, כלומר זה שכל חכמי ישראל הסכימו וקיבלו על עצמם מרות של סמכות עליונה אחת, זה מעיד על קדמות הקבלה. אף אחד לא היה מוכן לקבל על עצמו היררכיה או סמכות להיות כפוף למישהו שימציא יש מאין. ובכך נתחייבה תורת המגילה והפורים ותורת החנוכה וכל מיני תקנות מדרבנן, ואפשר לנו לומר וציוונו על מקרא מגילה ולהדליק נר חנוכה ולגמור את ההלל ולקרוא את ההלל. מעניין שריאל כמנהג אשכנז, כנראה שמברכים גם על הלל שהוא בדילוג, ועל נטילת ידיים ומצוות עירוב וזולת אלה. ואילו היו הרגלים שנוצרו אחר הגלות לא היו נקראים מצוות ולא נתחייבנו ברכה, אבל יאמר בהן שאין תקנה או מנהג. לא זכיתי להבין פה את כוונתו. הרב קפח גם מעיר על זה בהערה 58. זה באמת מנהג, כי יש מחלוקת, הם מברכים על מנהג או לא. אבל מה הוא אומר כאן? ואם היו הרגלים שנוצרו אחר הגלות, אחר איזה גלות הוא מדבר? לא היו נקראים מצוות ולא נתחייבנו ברכה, אבל יאמר בין א', תקנה, יש לחלק בין תקנה למנהג. מה זה תקנה? תקנה זה משהו מדרבנן, התקנה כן מברכים. מקרא מגילה, תקנה. הדלקת נר חנוכה, תקנה, וכן מברכים, זה תקנה מדרבנן. מנהג זה מחלוקת בראשונים, רמב״ם ורבנו תם, אם מברכים או לא מברכים. אבל אני לא, מבחינה הלכתית אני פשוט לא מבין את פשר המשפט הזה, שאם כל הדברים הללו היו הרגלים שנפרו אחר הגלות, זה לא הרגלות בית ראשון או בית שני.
זה לא היה תקנת חזל,
מה יש אבא אמינה שמקרא מגילה וכו', זה נתקן אחרי חורבן בית, אחרי חורבן בית שני רד. אז מה ההוכחה? מה הוא רוצה לטעון? עד לחורבן בית שני. אחרי מה?
אחרי בניין בית שני.
אתה כבר אומר משהו אחר, אבל זה לא נכון. אבל יש הרבה תקנות של חכמים מבית שני שאנחנו חנוכה. אז עד חורבן בית שני. גם זה לא נכון, אבל מצוות הדלקת נר שבת אנחנו מברכים, למרות שאפילו בגמרא לא נזכרה, עוד בזמן הראשונים נחלקו בה, הנה לברך או לא לברך. ברוך שאמר וישתבח. טוב, זה לא בציוונו, זה לא ברכת המצוות, אבל לקחת נר שבת, ועל תקלת המוראים לא מברכים, בטח שהם מברכים. מה? זה נזכר במשנה, אני יודע אם זה מזמן הבית או לא מזמן הבית. לא, אבל גם מבחינה הלכתית, למה הבית הוא הקובע? ביבנה אי אפשר לתקן תקנות, תקנות אושה הן לא תקנות, המוראים מסמכותם כמו עזרא ובדינו, זה קשה מאוד מבחינה הלכתית. יכול להיות שזו כוונתו, אבל היא גוף הקשיה. מה אכפת לי אם זה בית דין שבמשקת הגזית, או שזה קומבדיטה, שיום החכמים וכך וכך, ואם כל ישראל קיבלו עליהם, אז גמרנו. לא יודע, יש לי קצת...
אני חושב שהעניין של הדוד זה לא רק הבית, אלא
הדינות של ישראל. הסמכות האחת שכולם מסכימים לה. אז שוב, אז מה, הגלות הכוונה היא שהתפזרנו ואין לנו מרכז אחד, זה אולי הכוונה. טוב, אז זה כבר הרבה יותר מאוחר, זה כבר אחרי חתימת הבבלי, כן? שהבבלי עוד קיבלו עליהם כל ישראל, אולי. ורוב מצוותינו נסמכות אל משה, הלכה למשה מסיני, וכך ראוי שיהיו עם שלא הייתה להם דאגת פרנסה 40 שנה, ודאגת הלבוש והמגורים, והם מן הריבוי כפי שהיו, ומשה נמצא עמהם, והשכינה בלתי נפרדת מהם, וכבר ציווה אותם בכמה מצוות. האם לא מן המוכחש שלא ישאלו על הפרטים לעתים קרובות ויעתיקו פירושיהם ופירותיהם? מה הם עשו 40 שנה? הם היו כוללניקים, זה נראה, שמלתך לא בצקע, שמלתך לא בלתר, רגלך לא בצקע, אכלת מן, שתית מבאר, מה עשו כל היום? עכשיו הוא למדו עם משה ובררו היטב את העניינים לפרטיהם. והננו רואים והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, אומר להם משה רבנו. והוא כבר אמר להם לבסוף, כן, בסוף 40 שנה אומר להם משה רבנו, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ומי שירצה להכחיש את הפסוק הזה יביט אל הקראין, ומי שירצה להצדיקו יביט למדעי המשנה והתלמוד. זאת אומרת, כשאתה רואה את המשנה והתלמוד, אז אתה אומר הפסוק הזה הוא נכון, רק עם חכם וזה. כשאתה מסתכל על הקראים, אתה אומר, וואי, שמה הפסוק הזה לא כך נכון, איפה רק עם קטן ושחל, כמו ש... עם נבל ולא חכם, כן. יביט למדעי המשנה והתלמוד, והם מועט מרבים, כן, המשנה והתלמוד הם רק חלק קטן מן המדעים הטבעיים והאלוהיים והמדיניים, ניתי מתרגם פה, והכשרתיים, הכוונה היא למתמטיקה ולגיאומטריה ולמדעים שמכשירים, מחדדים את השכל. כן, אז יש את המדעים הטבעיים, דהיינו ביולוגיה, פיזיקה, יש את המדעים האלוהיים, תיאולוגיה, פילוסופיה, יש את המדעים, לא יודע למה מתרגם כאן, מדיניים, ריאביה, זה בערבית תמיד הכשרתיים, הוא עצמו מתרגם כך בכמה מקומות, מדעים שמכשירים את המחשבה, כמו שאמרנו, מדעים מדויקים, גיאומטריה, מתמטיקה, והתכונה מדעי האסטרונומיה. ואז יראה שראוי להם הפאר על כל העמים במדעיהם. ראינו כבר במאמר שני ששלמה המלך וחז"ל הגיעו באמת להישגים מאוד גבוהים בכל תחומי המדע. ואז יראה, מי שיתבונן במשנה ובתלמוד, ואז יראה שראוי להם הפאר על כל העמים במדעיהם. הרי הוא טוען גם שכל מה שהעמים הגיעו בחוכמות זה גם כן משלמה המלך. ומקצת מצוותינו, כלומר אז רוב ככל מצוותינו ממשה, ומקצת מצוותינו מן המקום אשר יבחר השם בתנאים האמורים, כלומר בתוספת נבואה או רוח הקודש וכו' וכו', על פי בית דין הגדול. וכבר נתלוותה נבואה בבית שני כמו 40 שנה, כלומר בתחילת ימי הבית השני הייתה נבואה. וכבר שיבח ירמיהו עליו השלום בנבואתו על אנשי בית שני ועל טובתם וחוכמתם ודתיותם. כלומר שלא תחשוב שאנשי בית שני נופלים אנשי בית ראשון כי לא הייתה שם נבואה. א', בתחילת בית שני כן הייתה נבואה, וירמיה שחי בימי חורבן הבית הראשון מנבא על העתיד שבכמה וכמה נבואות שהקדוש ברוך הוא ירצה ויבחר באנשי הבית השני, ואם לא נסמוך עליהם, על אנשי בית שני, על מי נסמוך? כן, ועיקר תורה שבעל פה זה בבית שני דווקא. ואנחנו רואים מה שציווה אחרי משה ונעשה תורה, כגון שלמה כאשר קידש את תוך החצר ועשה העולות שלו במזבח ועשה חג שבעת ימים ושבעת ימים, אז זה מקובל כאילו זו תורה ממשה. ומה שתיקן דוד ושמואל בסדרי המשוררים בבית, משמרות הכהונה, ונעשה תורה נמשכת, כבר יש להם כוח לתקן ולחדש. ומה שעשה שלמה במקדש שחיצר ממה שעשה משה במדבר. לא יודע בדיוק למה תובנתו, מה יש שם בתוספתא, זה שבמידות אני חושב של ה... אין זה נקרא חיצור כי אין להם צורך, אני לא יודע מה יש שם בתוספתא. ומה שכתב עזרא לאנשיו, מה? מי שלמה? אבל הוא עשה אחרים, אז היא גופה אתה אומר, יכול להיות. ומה שכתב עזרא לאנשיו בבית שני מן שלישית השקל, המשנה בשקלים אומרת שזה לא שלישית השקל, זה לא חידוש, אלא זה השתנה שער המטבע, זה בעצם מחצית השקל של משה. ומה שהעמידו במקום הארון רצפה ותלו לפניה את הפרוכת כאשר ידעו כי הארון גנוב שם. קיצור, הוא רוצה להראות שסמכותו של משה נמשכת גם בימי הבית הראשון, אם זה שמואל ודוד או שלמה או אפילו אנשי בית שני, העיקר שיהיה באמת סמכות אחת, מרכז אחד, שלא ניתן את הלגיטימציה והיכולת לפרש את התורה. אמר הכוזרי, ואיך ייתכן זה אם לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו? איך אתם משחקים בתורת משה? אמר החבר, לא נאמר זה כי אם להמון, שלא יתמסכלו ויתחכמו ויקבעו לעצמם מצוות מדעתם כמעשי הקראיים. ומזרז, הכתוב הזה מזרז לקבל מן הנביאים אחרי מות משה עליו השלום, אחרי משה עליו השלום, ומן הכהנים והשופטים, כמו שאומרים על הנביא, נביא הקים להם ודיבר עליהם את כל אשר עצרנו, ואמר בכהנים והשופטים שיהיה דינם מקובל, כן, מדרשת ויגידו לך את דבר המשפט. לפי כך נעשה אומרו לו, תוסיפו על הדבר אשר אנחנו מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו, כלומר מה שציוויתיכם בו על ידי משה ומה שציוויתיכם על ידי נביא מקרבך מאחיך כפי התנאים הקבועים לנבואה. כלומר יש איזה סדר מסוים, איזה תהליך לאמת נבואתו של נביא, או מה שהסכימו עליו הכהנים והשופטים מן המקום אשר יבחר השם, כי הם מחוזקים בשכינה. כלומר שוב יש להם רוח הקודש אם לא נבואה, ולא תעבור עליהם הסכמה שיחלקו על התורה עם ריבויים. כבר לא ייתכן שריבוי חכמים כאלה שיש עליהם השראת שכינה ורוח הקודש, אז הם ודאי לא יחלקו על התורה ולא ישנו אותה, אלא יפרשו אותה לעמיתה. ולא יעבור עליהם דמיון, כן, הם לא יטעו באיזה דבר דמיוני, לא שכלי, בשל חוכמתם הרבה שהיא ירושה להם. והטבעי, הייתי מתרגם והטבעית, דיינו יש להם חוכמה שהיא ירושה, יש להם גם יכולת טבעית, והנקנית, כן, מה שהם למדו במה שקיבלו, כי הסנדרין, יותר נכון, כי הסנדרין מוטל עליהם ידיעה כל המדעים בפרט, ומעט מאוד הוא שנפרדה מהם הנבואה או מה שממלא מקומה, כגון בת קול וזולת זה. טוב, יש פה, לא רוצה להרחיב בזה, אבל יש פה יש הבדלים די משמעותיים בין התפיסה של ריאה לתפיסה של הרמב״ם, מה שאנחנו לומדים בהקדמה לפירוש המשנה או בהלכות יסודי התורה. הרמב״ם עושה הפרדה מאוד ברורה בין נבואה לבין הלכה. כלומר אין נבואה ושעטנז וזה כלאיים. כלומר אין שום תוקף כן, נביא עקים להם, נביא מאחיך מקרבך עקים להם. הרמב״ם מדגיש שהנביא לא בא לחדש בתורה שום דבר. הנביא שאני אקים להם זה, כן, בהקשר שהפרשה שם מדברת, שלא יהיה בך קוסם קסמים, שואל אוב וידעוני, נו, אז איך אני אדע איפה האתונות? אם עבדו לאבא האתונות, אתה אוסר עליי ללכת לקורת בקפה ולמגידים בקלפים ולכל מיני מדיומים וכו'. נביא יקים לך, אליו תשמעון, הוא יגיד לך בדיוק איפה האתונות, האם לתת למלחמה. התפקיד של הנביא זה פרקטי בענייני העולם הזה, אבל בענייני תורה הנביא לא מחדש שום דבר. פה ריאל אומר שכן, שיש התורה ניתנה לביאור על ידי הנביאים אחרי משה, משמע בכוח הנבואה. מה? כן, אבל בסדר, אבל השאלה אם זה שהוא נביא זה מוסיף או לא מוסיף. לפי ריאל זה מוסיף, זה שהוא נביא זה ודאי שהוא יכול להיות עם הארץ, אבל יש תורה שהיא ניתנת בנבואה. ובהחלט זה כאילו אומר אדרבה, הם נביאים, הם בעלי רוח הקודש. הרמב"א אומר לא כך, הרמב"א אומר שאם הוא נביא או לא נביא, אלא זה לא מעלה ולא מוריד לגבי ידיעת התורה שלו. מה שיעשו יהושע ופנחס ששניהם נביאים, יעשו רבינה ורבאשי ששניהם לא נביאים. כך אומר הרמב"א. מפי ריאל אתה רואה שהנבואה משחקת פה תפקיד, אז מה זה לא תוסיף ולא תגרע? כן, אז לפי הרמב״ם אין שאלה, מה זה לא תוסיף ולא תגרע? הנה חינם היא, באמת נגמרה הנבואה, לא בשמיים היא. מכאן ואילך רק מפרשים את תורת משה. לפי ריאל שעדיין ממשיכים לקבל פרטי תורה בנבואה, אז לא תוסיף ולא תגרע, איך הוא מפרש? המון העם, מי שלא זכה לנבואה, הוא לא יוסיף ולא יגרע. אבל הנביאים אחרי משה, כן. כן, לכאורה ככה זה נראה פה. מה לומדים? זה מדרבנן. בסדר, מה, זה בא לגלות על המציאות שהייתה, לא תוציאו ביום השבת וכו' וכו', מכאן שגזרו כבר אז שלא להוציא, זה לא בגלל שהנביא אמר, אין לזה שום תוקף ומשמעות לפי הרמב״ם. רק אסמכתא כזו, כן? זה לא מקור התוקף, מקור הסמכות, זה בעצם התקנה. עכשיו גם הרמב״ם מודה שיהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. באמת ירמיה והושע וישעיה היו אבות בתי דין, אבל אומר הרמב״ם עליהם שני תפקידים, זה לא קשור אחד, בלילה נביא, ביום אב בית דין, ואסור לו לערב את שני, הוא חווה שני כובעים. אז למה הוא כך מדגיש שהוא נביא? מה אכפת לי אם הוא נביא או לא נביא? הרמב"ם אומר זה לא מעלה ולא מוריד, אני מתייחס לרבינה ורבאשי כמו ליהושע ופנחס. אם הוא עושה השלמת הכנסה ויש לו עוד ג'וב בתור נביא, זה עניין אחר.
לא,
אז לא, אז רמה אומר, זה לא נכון. רמה אומר מה שעשו רבינה ורבא, כי אתה יוצר אחר כך בעיה אצל רבינה ורבא, מבין? מה אתה עושה כשאין לך נבואה? מה? בסדר, אז לכן אולי לא כדאי להסתמך על זה מראש. אתה מבין גם מה הסיכון? הסיכון הוא שיבוא מישהו שיטען שהוא נביא, יטען שהוא נביא, ולפעמים לא קל להוכיח אם הוא נביא או לא נביא, יגיד לך עתידות, וישנה דברים בהלכה, אתה תשמע לו או לא תשמע לו? בסדר, ואם הוא יוכיח, אם הוא יגיד לך מחר יהיה כך וכך, מחרתיים יהיה כך וכך, וכו', אז אתה תשמע לו להזיז דברים בהלכה? למה לא? אם הנבואה היא נוגעת בהלכה, אז למה לא?
לא, לא נבואה, מה?
אני לא יודע אם מריאל משמע פה כך. הוא אומר נביא הקים להם ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. מה זה ודיבר עליהם? לא, לא, לא בתור תמיד חכם, בתור נביא. גדכו אמר השם, הלכה כרבי פלוני, מה שלפי הרמב״ם מיטתו וחנק, הוא נביא שקר, לפי ריאל נראה שעובד. ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו, מה שמצווה אותו חידושים בתורה. מה? מה, כמו ריאל? לא יודע. בכל אופן זה נראה גישה שונה מאוד, מאוד. כותבית. לפי הרמב״ם הנביא הזה חייב מיטה בבית דין. לחנק. כפי ריאל הוא לא תסור, נכון. ממילא גם הוא נדחק בנושא של לא תוסיף ולא תגרע. אבל לא תוסיף לא תגרע, זה המון העם, הנביאים כן גורעים ומוסיפים. שמה? אז מה זה מה שהוא אומר פה? אז מה זה מה שהוא אומר פה? שנביא יכול... אבל זה לא מה שהוא... מה זה את כל אשר עצבנו? לפי דבריך זה סתם, זה רק נותן לו יותר סמכות בגלל שהוא גם נביא. כן, למרות שפה הוא מפעיל את השכל האנושי שלו, זה לא נראה. הוא מביא את הפסוק, נביא הקים להם ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. הרמב"ם אומר ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו, תתקיפו עכשיו את הכור האטומי באיראן, יותר טוב תורידו עליהם צטף, חסלו את כל איראן. זה מה שיגיד נביא, זה מה שעושים. מצווה לשמוע, דברי נביא. כן, אבל זה בענייני העולם הזה, זה לא בעניינים הלכתיים. ריאל פה מדבר על לא תוסיף ולא תגרע, הוא אומר העם לא רשאי להוסיף ולגרוע, הנביאים משמע בכוח נבואתם כן רשאים, וגם אחר כך רוח הקודש. אני לא יודע, לפי הרמב״ם זה לא מעלה ולא מוריד, אם יש לו רוח הקודש, אין לו רוח הקודש. חוכמת התורה היא מתמטיקה יהודית, דנים בבית דין, מי שנותן הוכחה יותר טובה, שומעים לדבריו. אני לא יודע, שאלה טובה באמת. נכון? גמרא שם, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אמרו לו שאל, אמרו ליהושע שאל, אמרו לשמואל שאל, איפה זה גמרא בתמורה? מה?
יש מחלוקת לגבי בת קול.
מחלוקת תנאים לגבי בת קול, רבי אליעזר ורבי יהושע, נכון? הרמב״ם כרבי יהושע וריאל כרבי אליעזר, כנראה זה מחלוקת קדומה. מה? שפנה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל. מה? טוב, השאלה גם איך יתפוס את בת קול. יש הרבה שמסבירים, יצא בת קול ואמרה הלכה כבית הלל, הכוונה היא ישראלים אינם נביאים, בני נביאים, אם יצא בת קול, הכוונה, כל מקום שהלכה רופפת בידך, פוקחה זה, מה היה עם הדבר? העם, העם זה הבת קול, כל המון ככל שדי. מה? טוב?
גם את דעת רבי יהושע.
שמה?
רבי נביאים על דעת רבי יהושע, רבי יהושע היא נראה על זה מכן בת קול.
כן, כן.
מה זה היה תמיד
יהושע? כמובן ידע בן נוריאת,
עד ישראל
אמר...
מה היה איתו? לא, אתה יכול להסביר בת קול, מה, זה מזומן לחיי העולם הבא? כן, אתה יכול להגיד שהכוונה היא שהחכמים הסכימו כולם, התפעלו בבית המדרש, זה כך וכך. אתה יכול גם להסביר בת קול כל מקום במקום אחר, כל מקום באופן אחר. אבל, טוב, הנה חינמי, שאלות מסובכות. לא יודע, אני רק מוכרח לומר, שאני מקווה שלא נוגע בכבודם של ראשונים, אבל לא רק מכאן, אלא בכמה וכמה מקומות בכוזרי, שאני לא חושב שריאל נחשב ראשון מבחינה הלכתית. כלומר, יש הורים שהוא למד אצל הריף וכו', אבל אין לנו ידיעות על... כלומר, הוא היה... אני חושב שהוא היה יותר מה שנקרא היום רבנן דאגתא. כלומר, אני לא יודע אם שיטתו ההלכתית של ריאל, אנחנו נחשיב אותה כמו שיטתו ההלכתית של הרמב״ם או הרשב״א או התוספות. לא ידוע לנו שהוא היה איש הלכה מופלג. לא כל מי שחי בתקופת הראשונים הוא נחשב ראשון מבחינת הסמכות ההלכתית שלו. כך אני אומר, יש פה כמה וכמה דברים שמבחינה הלכתית נראים מוקשים בספר הזה, כל מיני התייחסויות אגביות, לא תמיד הערתי עליהם כי זה לא מן העניין, אבל מנחת מצורע, כל מיני דברים כאלה שנראה שהם נכתבו שלא בדקדוק מבחינה הלכתית. מבחינה מחשבתית ודאי. ודאי מה, ואז הגר"א כתב, כל עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו, ספר חשוב מאוד מאוד. לא, אז אני לא חושב שהוא נופל מהרמב"ם מבחינה מחשבתית. זאת אומרת, אני אומר שמבחינה הלכתית לא הייתי סומך על, אם תעשה שירות לא לי, שיטת הכוזרי במנחת מצורע או לא בשמיים היא, נו, אני לא יודע אם ראוי לעשות את זה שירות כללי.
יש דברים בהשקפה
שנוגעים להלכה, כל הנקודה הזאת. זה בסדר, קו התאריך, אז יש את הרזה שמסכים עם ריאל. כן, אבל בסופו של דבר פה זה בראש ובראשונה זה הלכתי, זה יותר מאשר מחשבתי. נכון שזה נובע, זה נוגע לפילוסופיה של ההלכה, זה נכון, אבל בסופו של דבר זה הלכה, כי אתה צריך לדעת איך להתנהג.
הוא לא
עשי להמצא
להלכה, הוא בא מצד
תפודת התזה. בסדר, אבל הוא מתאר פה איזשהו תהליך שהוא לא יודע, לדעתי הוא בעייתי מאוד. כבר ברגע שאתה מערב פה נבואה, אז באמת, מה אם לא בשמיים, מה אם לא בשמיים, מה אם לא תוסיף עליו, לא תגרע ממנו.
אני אומר, אתה יכול להגיד שהדברים האלה לא משפיעים על התפיסה המחשבתית, ולכן נצטרך אולי בגלל הפן היחסי, צריך להכריע
שלא כמו מילה. יכול. טוב, אני רק אומר שאתה מערה כזו, כאילו, שאני לא יודע, לא חושב שריאל נחשב, גם איבן עזרא, כל אחד איבן עזרא, תגיד שיטת איבן עזרא בזה וזה, איבן עזרא הוא ראשון, הוא פרשן, אבל הוא לא ראשון, אי אפשר להגיד שיטת איבן עזרא בהלכות זה וזה, הוא היה פרשן, לא ידעו לנו שום ספר הלכה, ודאי שהוא היה תלמיד חכם, חשוב מאוד ביחס אלינו, אבל אין לערוך אותו לא לתוספות ולא לרשב"א ולא לרמב"ם ולא לא לגדולי ההלכה, מן הראשונים, צריך לעשות הבחנה בין הדברים. לא חייב להיות, אני לא יודע שהוא ידע, אין לנו אלא מה, אני תראה את האיבן עזרא ואת ריאל ואת הרמב״ם אנחנו לא מכירים כאנשים, אין לנו אלא חיבורי. אתה מכיר את הרמב״ם האיש? לא, אני מכיר את הרמב״ם הספר. נכון, היה ראש שיבה וכו' וכו'. נכון. תמיד עברו את האנשים אנחנו לא מכירים בכלל, אז תגיד אולי הוא היה כך וכך, אולי, אבל אין לו לדען על מה שאנחנו רואות. לא? מה, אין היום רבנים שהם יכולים להביא לך שיחה מוסרית נפלאה ואתה לא צריך לשאול אותם איך מתירים מעגונה? אין היום, אתה לא מכיר רבנים כאלה שנופת צופים לשמוע אותם פרשת שבוע שיעור בכוזרי, אבל לא יודע, שצריך להתיר אגונה או להראות עד בזה, אני לא אלך אליהם, אני יודע שזה לא עניינה. נתוב בגמרא, רבנן דאגת, מה לך אצל זה? תלך אצל נגעים והאלות, אבי עקיבא לא מבין באגדה, ולא בושה, אומרים לו, יחסית, כן, אומרים לו, עזוב אותך, מה לך אצל אגדה, לך דבר בנגעים והאלות, ויש רבנן דאגת, זה מושג שיהיה מוסכר, שהם לא פוסקים הלכה, אני לא חושב שזה אפילו פגיעה בכבודו של ריאל, זה שהוא לא אחד מגדולי הראשונים בהלכה. שאל אותי אם הוא ידע או לא ידע, לא יודע, הוא לא כתב לי, אז אין לי הוכחה שהוא ידע. כן. הנה נניח שאנחנו נודה לקראיין, כל הפעמים נראה לי שצריך להאריך פה, אבל יש פה הבדלים לדעתי די גדולים. הנה נניח שאנחנו נודה לקראיין במה שמתנגדים לנו בהבנת לשון למחורת שבת, ועד ממחורת השבת, פעמיים שם כתוב שבת, פרטם לכם ממחורת השבת עד ממחורת השבת השביעית, שהוא מיום ראשון. כן, בואו, הרי יש מחלוקת לשיטתנו, ממחורת השבת זה מחורת ימת טבע, כמו שאונקלוס שם כבר מתרגם, שבתון, שזה יום טוב. אבל בואו לרגע נניח שצודקים הקראים שפשט הכתוב הוא שבת זה שבת, זה לא שבתון, זה לא יום טוב, זה רק מיום ראשון. כן, זה הצדוקים והבייטוסים, נכון, אבל הצד השווה שבהם שהם תופסים מקרא כפשוטו. הרמב״ם בהלכות מדין ומוספין מביא ראיה ניצחת נגד ראיה גאונית מופלאה מפשט המקרא, כי אתה צריך לוקח להם ממה שהם מודים, לא ממה שאתה מודה. שהכוונה היא מוחרת יום טוב, הוא אומר, תראה ביהושע כתוב שאכלו מעבור הארץ ממוחרת הפסח מצות וקלוי, נכון? ומפרטם לכם מוחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה, וגם הם מודיעים שהעומר מרתיר את התבואה מוחרת הפסח. מה אומרים הקראים? מה הם יעשו עם הפסוק הזה ביהושע? לא כתוב מוחרת השבת? מה? פסח על בשבת, ככה יגידו הקראים. אומר להם הרמב״ם, אפילו לשיטתכם שפסח על בשבת, אבל זה לא הסיבה המטרת. היית צריך להגיד מוחרת השבת, מה זה שייך מוחרת הפסח? זה יתרמו יהיה יתרמה, כלומר זה מקרה, זה לא הסיבה המטרת. זה הוכחה נפלאה לכך שתורה של בעל פה לא חידש, לא יושיהו ולא עזרה ולא זה. אתה רואה כבר מדור שנה אחרי, פחות משנה, מה זה שנה? 30 יום אחרי מות משה, אתה רואה שתורה שבעל פה נוהגת, כתוב בתורה שבכתב, ממחורת הפסח מצות וקלוי, אז מה זה ממחורת השבת? ימה טובה, זו הוכחה, הוכחת מחת לדעתי, מפשוטו של מקרא. הם יכולים להתפתל, אבל וכן, יש עוד כמה הוכחות כאלה, יש בספר מלכים שם לגבי, כן, הרי מבקרי המקרא אומרים שיש הבדל, פרשת שבוע שלנו, יש הבדל בין עורך ספר שמות לעורך ספר דברים, בגלל שבשמות כתוב שהפסח זה רק מצון, רק מן הכבשים ומן העזים תיקחו, אבל בספר דברים כתוב פרשת ראה גם, גם, גם בקר, זבחת הפסח לשם אלוהיך, צון ובקר. אז רואים בפסח יאשיהו, במלכים שם, שהצון צלו והבקר בישלו, והרי ודאי שפסח הוא לא בבישול, דיינו יש שלמי חגיגה, יש פסח ושניהם באים ביחד, יש עוד כמה וכמה ראיות כאלה. מהנח עצמו אתה רואה שכבר בבית ראשון תורה שבעל פה נהגה, ולא בניגוד לגישה המדעית שתורה שבעל פה הומצאה בבית שני, או בניגוד לקראים. כן, אז בואו לרגע נניח לקראים שפשט ממחורת השבת זה שבת כפשטה. וכן נאמר כי אחד השופטים או הכהנים או המלכים הקשרים, עם הסכמת הסנהדרין וכל החכמים, ראו שהכוונה באותו המספר, כן, בספירת העומר, אינו אלא קביעת 50 יום בין ביקורי קציר שעורים וביקורי קציר חיתים, וקביעת 7 שבועות שהם 7 שבתות תמימות, ומסר לנו למשל בתחילת יום מן השבוע למור. אם היה התחלה מהחל חרמש בקמה מיום ראשון, אם התחלתם לקצור ביום ראשון, הרי מסיימו עד יום הראשון. מה שחשוב שזה יהיה 7 שבועות שלמים. ונדון ממנו, אם היה התחלה מיום שני, הרי עד יום שני, והחל חרמש, מסור לנו, כל מה שראינו שהוא ראוי, כל מה שראינו שהסעורים הבשילו ואפשר לקצור אותם, התייבשו, אכילנו בו וספרנו בו. וקבע זה, מי זה? זה אחד המלכים הקשרים, או אותו השופט והכהן עם הסכמת הסנהדרין, מה שהוא הזכיר מקודם, וקבע זה שיהיה יום שני של פסח, ולא יהיה בכך ספירה לתורה, ונתחייבנו לקיימו כמצווה, כיוון שהוא מן המקום אשר יבחר השם בתנאים האמורים. ואפשר, הנה, כאן לגבי כל מי שמקודם ניסה לרכך את ריאל, ואפשר, אייל, אתה שומע? ואפשר שהוא בחזון מהשם יתעלה, והדבר אפשרי, ואנחנו נקיים מהטרדות המטרידים. כלומר, מה הוא אומר כאן ריאל? הוא אומר, בוא נניח, נודה להם לרגע ששבתון זה שבת, זה שבת בראשית, דהיינו היום השביעי, ולא כל יום שבתון. אז הוא אומר, אפילו אחי, אנחנו יכולים לומר שכוונת התורה הייתה, הקפדה של התורה היא שזה יהיה 50 יום שהם 7 שבתות שלמות. למשל, אם אתם ספרים מוחרת השבת, אז שספירה גם תסתיים מוחרת השבת. אבל אם באמת יאמרו החקלאים הבקיאים שכדאי להמתין עד יום שלישי, כי עדיין צריך לתת לסעורה עוד יומיים להתייבש, אז יהיה מיום שלישי עד יום שלישי. וקם באחד הדורות איזה מלך או שופט או כהן עם הסכמת הסנהדרין, והם הגיעו למסקנה שתמיד מתי התבואה היא בשלה ובמטבה, למחרת יום טוב ראשון של פסח. אז זה נקבע, והיות שזה לא סוקר את התורה, אז כך נקבעה הלכה, ומי יודע, יכול להיות שגם זה בחזון ובנבואה. לא יודע, אני יודעתי זה פירוש מעולת מאוד, למה להודות להם בכך ולהידחק עד כדי כך, כלומר. אתם מבינים מה ריאל פה עושה? ריאל אומר, מה? ריאל אומר שהקפדה היא זה רק מין דוגמה. התורה אומרת לך כדוגמה, אם אתה סופר עם מוחרת השבת, אז עד מחורת השבת השביעית. ואם אתה סופר לא ממחורת השבת, אלא מיומיים אחר כך מיום שלישי, אז עד יום שלישי של השבת השביעית. ואחר כך בתורה שבעל פה הייתה הסכמה שתמיד סופרים, מקר לך איזה יום שתרצה, העיקר שזה יהיה שבעה שבועות.
איך אז... התורה שבעל פה
באמת
מקובלת
את ההסכמה שהתורה באמת מאוד פירות? הנה חינמי, לדעתי, זה מה שאמרתי, לדעתי זה פירוש מאוד מעולת, למה לתת להם את ה... לשיטתה יחרו ואז להידחק ולהגיד גם לשיטתכם הקראים זה רק דוגמה, אם ממחורת השבת אז עד מחורת השבת, ואם יום רביעי עד יום רביעי, ואם ממחורת הפסח כמו שהחליטו חכמי התורה שבעל פה אז עד מחורת הפסח, וזה לא סותר את התורה שבכתב, כי העיקר זה שהמניין יהיה מיום ליום ומחודש לא מחודש לחודש אבל מיום ליום ומשבוע לשבוע. הנה חינם לדעתי זה, למה לא עודות להם בזה, להגיד להם מחורת השבת זה ממחורת השבתון, ממחורת השבת שנזכרה, זה גם פשט המקרא. הרי איפה, זה כתוב פרשת אמור, מה כתוב פרשת אמור? כתוב שם שבת, כתוב שם יום טוב ראשון של פסח, אך ב-15 לחודש הראשון, פסח להשם. אחר כך כתוב, ספרתם לכם מחורת השבת, איזו שבת? השבת שנזכרה, לפני שני פסוקים, יום טוב של פסח. מה? זה שבוע, שם ודאי ששבת השביעית. נכון, נכון, נכון. פה, הנה חינמי, בסדר. גם בעין תחת עין. אני מודה שהקראי עולה עליי בהבנת פשטו של מקרא. הוא בוק במקרא, זה נכון. הוא פשט במובן הגרוע של המילה. אבל הוא נכנס לפחקים הרבה יותר חמורים בגלל הצמדותו לפשט. אבל, כלומר, אני ממש לא מבין את המהלך הזה של ריאל, כאילו לתת לכם את שיטתכם. אתם צודקים שזה מחורת השבת. אבל זה רק דוגמה באלמה, אני חושב שצודק רענן, שזה דוחה גדול מאוד. זה היה יכול להיות גם שלא מבטר ימה טובה. זה היה יכול להיות שכל פעם נשאל את החקלאים, העיקר שנעשה מיום ליום. לא, זה ודאי שזה באותה תקופה, כלומר, לא לפני פסח זה כן. ככה זה נראה, אבל זה באמת לא יכול להיות מבטר יום טוב. יכול להיות גם מכל יום שנחלט עליו, אבל החלטנו שהתאריך הקובע זה יום טוב, לא יודע, תמיד התמונה מבשילה ביום טוב של פסח, לא יודע למה. לא יודע, כן.
עדיין זה לא, גם כמו שכותב פה על הנבואה,
זה שונה מהמופני הרמב"ם, אבל
זה לא כך קיצוני, הוא לא אומר, הוא לא סותר את התורה.
זה לא סותר, זה מפרש.
זה
מפרש, זה לא סותר.
כן, זה בסדר, זה לא ש... זה לא שהנביא אומר
שונים מהתורה,
והוא אמר את זה לצאת
החוכמה
שלו.
השאלה היא מה הסמכות הקובעת. מה הסמכות הקובעת אבל? החוכמה או הנבואה?
החוכמה.
אז הנבואה רק... מוסיפה לזה תוקף. אפשר שהוא בחזון מהשם יתעלם. טוב.
וגם
חטא,
הרב
נזיר
בריפו, שהיו כאלה קראי
שמה? שנאחזו בדברי רבי דהלם פה. נכון. לדעתי הוא נותן באמת חרב בידם, לא אורגן. למה לומר כך? הכל זה לשיטתם, כן? זה לא שיטת ריאל, זה לשיטתם, אבל למה להגיד, למה לשחק לשיטתם?
הרב נזיר בהגשמה לא כן היו שם?
בהגשמה? לא, לא נראה לי.
מה החילוק?
שאלה טובה, נכון. תראה, הקראות היא ודאי, הקראות היא מביאה, בסופו של דבר היא מביאה לאבסורד. הכוונה היא, זה לגבי הטענה שהם אוחזים בפשט המקרא. הכוונה, בסופו של דבר, גם הם צריכים לתת, פשט המקרא הוא לא מובן, מה נעשה? הוא לא מובן כהוראה מעשית, יכול למד אולי תנ"ך בפשט, אבל הוא תותפות בין עיניך, מה? זו הטענה של הכוזרי, וזהו, צודק מאוד. ותוספות בינניך, בסופו של דבר אני צריך להסתמך, אם לא על רבינה ורבשי, על ענן. נו, אז מה, קלה ענן ואילך, מה, אז מה לי, למה להעדיף אותו על פני רבינה ורבשי, שזה כל חכמי ישראל, וזה מסורת הרבה יותר קדומה, גם הם מודים שלא היו קראים בסנה, כמו שדברנו שבוע שעבר וכולי, אז מה, בסופו של דבר הם צריכים מסורת.
שמעת
על יקוד,
זה מסורת ממסנה, זה לא תורה של אברהם
אבינו. מי אמר לך? בחז"ל, בתורה שבכתב מאוד קשה. מה? נו, אז אם אתה סומך על החוכמה, למה שלא תסמוך על המסורת?
כי זה הסכת, זה לא סומך על
אז אתה סומך על השכל שלך יותר מאשר על שכל של מצטבר של הרבה דורות. אז איך של עתוק הוא שיהיה גדולה? מה? למה דורות?
זה שבאמת סבא שלי קיבלים
הנה חינם יהיה נכון, כך הם אומרים, אבל היא עצמה, היא גופה, קשיה. זה מה שהוא כמובן אומר כאן, שלא מגיעים להשם על ידי התמסכלות והתחכמות, אלא איך שהשם רוצה, על ידי מסורת. אתה צודק, אתה מייצג פה טוב את העמדה הקרית. הקרי אומר, אין לו לדען, אלא מה שאין עברות, אין מסורת, והתורה ניתנה, תפרש אותה על פי שכלך.
זה המסורת של
הענן נכון? אלא מה, כדי שלא תהיה הקראות כאלף תורות, אז הם כן אומרים, טוב, זה ענן אמר, אבל למה באמת, מה, אז מה אם זה ענן אמר? אז אתה סומך על מסורת, אז תסמוך על חכמי ישראל. טוב, אמר הכוזרי, כבר החלטת, אז אני לא יודע, אני די מתקשה עם הפרשנות הזו, שדעתי הוא עושה להם פה ויתור שלא צריך לעשות להם, שנותן להם באמת פתח לרדות בנו. זאת אומרת, הרב הנזיר כך אמר, אני חושב שהוא צודק. אמר הכוזרי, כבר החלטת חבר בכללים הללו אשר לא אוכל להכחישם. כאילו באופן כללי השבת על כל טענותיי, על פרטים שהיו בליבי מוכחות הקראיים, והייתי חושב להרגיזך בהן. זאת אומרת, אפשר למצוא תמיד איזה טענות פרטניות, אבל הקראיים נופלים בתזה הכללית שלהם. אמר החבר, אם נתעמתו הכללים אל תיתן לבך לפרטים, כי הרבה נכנס בהם הדמיון עד שאין סוף להן, לפי שהם מתפצלים ולא ישתחררו המתווכחים מתרדותיהם. אני חושב שזה דבר, זה דבר שהוא מאוד נכון גם לטובת מי שהולך להפצות וכו'. תמיד לדון בכללים ולא בפרטים. הכוונה היא צריך פה לדון האם התורה היא מן השמיים או לא, האם המסורת היא אמינה או לא. אם כן, גם אם יהיה לי כמה קושיות על פרט זה או אחר, פה ביקורת המקרא יש לה איזה קושייה שעדיין תגיד את שחיון, עוד לא מצאתי לה פתרון, ופה חוקרי הזה באוניברסיטה יש איזה משהו שזה וזה, בסדר, ובעזרת השם מוצאים, עם הזמן מוצאים תשובות טובות ואמיתיות לכל השאלות. אבל לא ייתכן כל פעם להתווכח, טוב, אז עכשיו אני רוצה שתסביר לי איך ייתכן שזה וזה, איזה מין פרטים כאלה, אלא צריך לדבר על הכללים. האם תורה היה מעמד הר סיני או לא היה מעמד הר סיני, תורה משמיים ולא משמיים, המסורת היא רצופה וטובה או לא. אחר כך, אחרי שאתה מאמין במסורת באופן כללי, גם אם יש לך קושיות זה לצריך עיון, אבל זה לא ייתכן שכל דבר פרטי, כמו שאני בוטח באיזה מחנך מסוים, נותן בו אמון וכו' וכו', אז אני לא כל פעם פותח ויכוח על אבל למה אמרת כך וכך, אתה מקבל או לא מקבל. כן, לא, אבל
אם הוא משכנע דרך פרטים שהכר נכון,
ועד אחר כך
הוא
כמובן
לא
משכנע דרך פרטים. אני חושב שלא צריך לשכנע דרך פרטים, צריך לשכנע דרך הכלל, צריך לדון. לא, 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 זה לא יותר קשה, זה יותר קל. מה?
גם
לך
נעשה
בפרטים כדי
להוכיח את הכלל.
למה בפרטים? לא עוד פרטים, הוא מדבר על הכלל. עם מה למשל? על מה? שמה? לא הבנתי. זה נכון. זה דוגמאות לכך שהתורה שבכתב היא לא יכולה, היא לא מפרשת את עצמה. אבל זה כבר כלל, בסדר? אתה מבין, אני אביא לך את זה על כל צעד ושעל, בכל מצווה ומצווה. מה? זה נכון. תראה, הכלל גם מסתר אם כל הפרטים לא יהיו נכונים. אבל אם פרט אחד או שניים לא יהיו נכונים, אז על זה אמר את חמי וולוז'ין, מקושיה לא מתים, זה ההבדל. כלומר, אני מסכים איתך, אתה צודק, שכלל הוא גם בנוי מהרבה פרטים, זה לא איזה משהו ארטילאי, זה אתה צודק, זה אני מסכים איתך. אבל מה שאומר כאן הכוזרי זה שאם, כן, החבר, הטענה של החבר כמו היא טענה אמיתית, לפעמים אתה רואה שבאופן מקומי הנה חינמי, או זה קצת זה קושי מסוים עד למחורת השבת השביעית וכו' וכו', יכול להיות שבנקודות הקראי נצח אותך, אבל באופן כולל השיטה שלו היא פרדוקסלית ושלנו אמינה מאוד, ולכן אני את הפרט חכה זה עוד באמת כל דור ודור באים ו לא יודע, ראיתי השבוע למשל דרתו, אנחנו כבר זמננו תם, אבל סתם נגיד לכם, ראית שבוע דבר נפלא, כן, והגעת לבנך ביום ההוא למור, פרשת שבוע, בעבור זה עשה השם לי, מה חז"ל אומרים, מה זה בעבור זה? הגדה של פסח, מכילת. לא אמרתי אלא בשעה, כן, יכול לבור עוד יום, לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אז לכאורה זה דרש שלחתי כזה, כן, בעבור זה, כמורה באצבע, צריך להיות משהו על השולחן, בערב תאכלו מצות ולא לפני כן. אבל השבוע התחדש לי שהגדת לבנך, לא כתוב, ואיך הוא כאילו מתרגם והגדת לבנך? מה, לא למדתם שניים את הערכת תרגום? מה? הוא תחווה, תחווה לברך. מה זה אח וילה בארמית? להראות, אח וילה זה הראה לו, בארמית. כלומר, הפשט והגדת לבנך זה לא תגיד לבן תומר, אלא והגדת זה שורש נגד. מה זה נגד? מה זה נגד? יש פה משהו ממול, משהו פה עומד. עכשיו יש איזה הרבה הוכחות, יש למשל שיואב שם אומר לדוד שהוא בוכה שמת אבשלום, אז אומר היום הגדת לכל שריך ולכל זה שכולנו בעיניך, אם אנחנו מתים ואבשלום חי, אתה תתבייש לך, הוא אומר לו. וזה דוד אמר את זה? הוא לא אמר את זה. מה זה היום הגדת? ההתנהגות שלך מטביעה על הדבר. וכן יש הרבה בפסוקים, הגעתי היום להשם אלוהיך כי באתי אל הארץ. מתי הגעת? רק עכשיו באת. עצם זה שבאת, עצם העובדה שבאת, המצל של ביקורים, מה אתה מביע בעצם המעשה? שהארץ לא שלנו, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, לכן ואתה הנה הבאתי וכו'. יוצא שזה פשט המקרא, הכוונה. והגעת לבנך, זה לא רק בעבור זה, זה מין דרשה כזו מופרכת, לא אמרתי מאולצת כזו, זה וזה. אלא אנחנו תמיד חשבנו, אני חשבתי שהגעת לבנך זה תאמר לבן, אז למה לא מבעוד יום? אבל עכשיו אני מבין שהגעת לבנך זה לחוות לבן, שזה לא רק באמירה, גם באמירה, אבל גם באופן חווייתי, לחוות, לחוות, זה ממש פשוט נקרא. אז דברים מתגלים לאט לאט, אבל לא צריך להקשות בגלל פרט מסוים על המסורת, אם היא נכונה באופן כללי. טוב, נעמוד פה. כן.